ערב טוב לכל מאזיני חב"ד אונליין. אנחנו עכשיו לקראת שבת ההילולה, י' שבט, יום ההסתלקות של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, ויום הכתרת נשיא דורנו לפני 70 שנה. בזכותם של שני הצדיקים האלה, השיעור שנלמד היום, יהיה לזכות ולרפואת כל החולים במגפה האיומה, שהשם כבר ישלח לנו מנה מגפה מנחלתך. בפרט בפרשת בו, שבה היה נגוף למצרים ורפו לישראל. בפרשה זו בא לידי ביטוי דאגתו של צדיק הדור, מוישה רבינו, ליהודים כאלה שאפילו שהם בממתת שער איתומו, הוא דואג להם לשני חיסונים, דם פסח ודם מילה. כפי שמבואר בשיחה של הרבי שאנחנו נלמד הערב, שיחה בחלק י"ז. על הפסוק, וכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם. כך אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת החודש הזה לכם, ששם נאמרו כל דיני הפסח. אז הוא נותן תנאי, הימול לו כל זכר. ואז, רק אחרי שהוא נימול, יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ כמו יהודי אורגינלי. וכל ערל לא יאכל בו. זאת אומרת שתנאי בקורבן פסח זה להיות מהול. מצינו ברש"י בפרשת השבוע שהוא מביא גמרא. היה רבי מתיה בן חרש אומר, כתוב ביחזקאל, ואעבור עלייך וארך והנה איתך את דודים. הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שהגאל את בניו, לא היו בידם מצוות להתעסק בהם. אין במה לתפוס אותם, לשלוף אותם מהגלות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. ורש"י מוסיף, שמלו באותו הלילה, שנאמר, והערך מתבוססת בדמייך, בשני דמים. מהמדרש הזה שמביא הרבי ברש"י, מבואר במפורש שהם מלו בלילה. דבר שהוא בניגוד להלכה. בשולחן ערוך יורה דעה, סימן ריש סמך בית, כתוב שאפילו מילה שלא היא בזמנה, אינה אלא ביום. והרמ"א מוסיף שאם העבר הוא מל בלילה, צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית. אז איך הם מלו בלילה? אז אמנם אומר הרבי, אפשר לומר שקודם מתן תורה עדיין לא היה איסור למול בלילה. כי הפסוקים שמהם מדייקים שביום ולא בלילה, זה פסוקים שנאמרו אחרי מתן תורה. לא בפסוקים של אברהם אבינו, שכבר נאמרו, אבל שם אין את הדיוק הזה. אז מילא, לפני מתן תורה לא היה האיסור הזה. אבל בעיקר הרבי שואל לא על אלה שמלו, כי הם, אחר כך נראה שהם מלו את עצמם. עליהם אי אפשר לשאול. הם אותם הרעילים שעד הרגע האחרון לא מלו, הם לא יודעים הלכות מילה. הם החליטו למול, אז הם לקחו ומלו, ולא ידעו באיזה שעה מותר למול ואיזה לא. אבל מה הרבי שואל? למה הקדוש ברוך הוא סיבב ככה? תכף נראה מדרש מופלא, שרואים שהקדוש ברוך הוא עשה נס מיוחד לעורר אותם שירצו למול, ואת הנס הזה הוא עשה בלילה. ואז ממילא אם הם ימולו, זה יהיה מין מילה כזאת, שלאחר מתן תורה, זה לא כהלכה. למה הקדוש ברוך הוא סיבב ככה? מהו המדרש? בואו נראה מדרש אחר. בשמות רבה, אומר המדרש כך, הרבה מהן, מהיהודים שהיו שם, לא היו מקבלים עליהם למול. אמר הקדוש ברוך הוא, שיעשו את הפסח. שר בני ישראל, שיעשו את הפסח. כיוון שעשה משה את הפסח שלו, גזר הקדוש ברוך הוא לדלת רוחות העולם ונושבות בגן עדן, מן הרוחות שבגן עדן הלכו ונדבקו באותו הפסח. והיה ריחו של הפסח הזה הולך מהלך מם יום, רדיוס של 40 יום. נתכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, בבקשה, ממך, האכילנו מפסחך, מפני שהיו עייפים מן הריח, זה היה ריח מאוד מיוחד שעורר אותם. היה משה אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. שנאמר, זאת חוקת הפסח, כל ערל לא יאכל בו. מה קרה? מיד נתנו עצמם ומלו. ונתערב דם הפסח בדם המילה. והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד מאלה הנימולים הטריים, ונושקו ומברכו. רגע, אבל מה עם השאלות ששאלנו, למה זה היה שלא כהלכה? איך אפשר לעשות ברית מילה בלילה? אז יש פירוש על המדרש שנקרא יפי תואר. אז הוא מסביר את המדרש בפרשנות משלו. על זה שכתוב מיד נתנו עצמם ומעלו, אז הוא אומר, ייתכן שהיה זה קודם חשיכה, אמנם בין הארבעים, אבל קודם חשיכה. ואז הוא יוצא מהבעיה של בלילה. מדוע? הוא מסביר מדוע. כי מי שחשיכה, יש שתי בעיות. א', זה יום טוב. מילה זה נחשב למלאכה, הוצאת דם בשבת, ביום טוב, זה אחת מהמלאכות. אז מילה בזמן דוחה שבת, דוחה יום טוב. אבל זו הרי הייתה מילה שלא היא בזמנה, זה היה אנשים מבוגרים. אז איננה דוחה את יום טוב, אז איך הם עשו מלאכה של חיתוך והוצאת דם? עשו? עוד סיבה? אין מילה בלילה? אז לכן מה התירוץ שלו לשתי הבעיות האלה? תזיז את זה קצת, מדובר שהם עשו את זה כמעט בחשיכה, אבל לא ממש, קודם חשיכה. אז ממילא יוצא שהוא חולק על הפרשנות של רש"י, שרש"י ראינו אמר שדם פסח ודם מילה הם מלו באותו הלילה. אז יהיה קשה על רש"י. יפי תואר נוקט שיטה אחרת, מותר לו. אבל השאלה היא מה הוא יעשה עם המדרש. יש פה מדרש שעם זה הוא לא יוכל להסתדר כמו עם רש"י. בואו נראה. אומר המדרש בשיר השירים. אמר רבה ואו, עד שמשה וישראל מסובין ואוכלים פסחיהם במצרים, כבר הקדים הקדוש ברוך הוא נרדי נתן ריחו, ושוב הוא חוזר על הסיפור שהריח טוב מגן עדן, והם באו למשה ואמרו לנו, תן לנו מה נאכל? אמר להם משה, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל ערל לא יאכל בו. מיד כל אחד ואחד נתן חרבו על ירחו, ומהל עצמו. יש פה גם מסירות נפש. לא רק שהסכים למול, הייתה פה פעולה מהנפש שהוציא את איש חרבו על ירחו ומל את עצמו, כמו שעשו ברוסיה יהודים שרצו לעבור ברית מילה. אומר הרבי, מה רואים מדברי מדרש זה? שמילתם הייתה בפירוש לאחר חשיכה. איך יודעים? כי הכתוב שמשה וישראל מסובים ואוכלים פסחיהם, והפסח נאכל רק בלילה? לפני הלילה אי אפשר לקיים מצוות פסח. עכשיו, מתי הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה, שהריח הזה יגרה אותם שהם רוצים למול? בלילה. אחרי שצלו את הפסחים. אז נשאלת השאלה, למה לא מסר את זה למשה? היה יכול לעשות את הנס הזה בצהריים, ואז הם היו באים למשה ואומרים לו, שתף אותנו גם בשחיטת הפסח. ואז היה הכל, היו עושים את הברית מילה ביום, והכל היה קשורה. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא גלגל כך שזה יקרה בלילה, כאשר על פי הדין אין מלים בלילה. וגם אסור לעשות מלאכה ביום טוב, אם זה מילה שלא בזמנה, היא לא דוחה, שבת וחג. אז מה נעשה עם הקושיות של היפה תואר, שבגלל הקושיות האלה הוא הכריח את עצמו לומר שזה היה קודם חשיכה? ואם לפי המדרש זה אחר חשיכה, נשארו השאלות של היפה תואר? איך הם עשו מלאכה בלילה? מילה זה מלאכה? היא לא דוחה שבת וחג? ואיך עשו ברית מילה בזמן שאסור לעשות בלילה? מהרי בזה לא בעיה, אפשר לתרץ בקלות את השאלות האלה. לגבי הדין שאין מילה שלא בזמנה דוחה, שהיא בלילה, זה דין שהתחדש רק אחרי מתן תורה. אז ממילא לפני מתן תורה, לא נאסר להם דבר כזה. לא היו מאלה שקיימו את כל התורה קודם שניתנה. אז בזמנם זה לא היה עדיין איסור כזה. מה שאמרנו, אבל זה לא דוחה איסור מלאכה. אגיד שמבחינת המילה היה אפשר לעשות בלילה. אבל החיתוך והוצאת הדם זה איסור מלאכה. וזה, איך הם עשו את זה ביום טוב? אומר הרבי, הפתעה גדולה. בפסח מצרים עדיין לא מצינו דין של איסור מלאכה. נכון, יש איסור מלאכה ביום טוב, אבל זה בפסח דורות. כאן מדובר על מה שהם עשו בפסח מצרים. יש הרבה דברים שפסח מצרים שונה מפסח דורות. טוען הרבי שבפסח מצרים לא היה בכלל דין של איסור מלאכה. זה ניתן רק אחרי מתן תורה. אם במבט שטחי אפשר לשאול על זה. הרי מי שיסתכל בפסוק, אני אגיד לכם את המקור, פרק י"ב, אומר שם הפסוק, ביום הראשון מקרא קודש. מדובר בפרשת בו, החודש הזה לכם. אז כתוב, ביום הראשון של פסח מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכה לא יעשה בהם. אז רואים שכבר שם, הפסוק הזה נאמר במצרים, אז רואים שכן היה איסור מלאכה? אומר הרבי, בהכרח אנחנו נצטרך לומר שהפסוק הזה אומנם נאמר במצרים, אבל הוא מוסב על פסח דורות, הוא לא מדבר על פסח מצרים שם. הרי יש שם גם דינים של להבא, לעתיד, לפסח דורות. אז זה האיסור מלאכה שכתוב פה, מדבר על פסח דורות, לא על פסח מצרים. למה? אומר רבי פשוט, אם פסח מצרים לא היו בו שבעת ימים, כתוב פה ביום הראשון וביום השביעי. פסח מצרים לא היה יום ראשון ויום שביעי. הגמרא אומרת, פסח מצרים אין חימוצו נוהג אלא יום אחד. באותו לילה. נאסרו לאכול חמץ, ולמחרת שהם יצאו לדרך הם כבר לקחו משארותם צרורה על שכמם, והם לא הספיק בצקת של אבותם להחמיץ. אבל אילו היה מספיק, היו מחמיצים. מה עם פסח? עבר יום ראשון רק. החידוש הזה הוא מאוד גדול, אז הרבי אומר, אולי אפשר לעשות קווץ'. ולהגיד, הפסוק הזה אומנם מוזכר בו גם יום ראשון וגם יום שביעי, ובפסח של מצרים לא היה יום שביעי. אבל אולי אפשר לומר שהפסוק הזה זה לחצאים, זה שני דינים נפרדים. אולי המילים ביום הראשון מקרא קודש, מקרא קודש הפירוש שאסור לעשות בו מלאכה, כן? אז ביום הראשון מקרא קודש זה תאם גם לפסח דורות. חצי השני של הפסוק, ביום השביעי מקרא קודש, זה באמת שייך רק בפסח דורות. ואז נוכל להגיד שגם בפסח מצרים היה איסור מלאכה, מקרא קודש. אומר רבי, אי אפשר להגיד ככה. בשתי סיבות. א', בהמשך אותו פסוק, אחרי שכתוב ביום הראשון וביום השביעי, בהמשך כתוב, כל מלאכה לא יעשה בהם, בהם. זאת אומרת, הוא הצמיד את שניהם. איפה שיש בהם גם ראשון וגם שביעי, שם לא יעשה מלאכה. ופה, אם אתה תגיד שפסח פסח מצרים, לא מתאים להגיד בהם, היה רק ראשון. סיבה שנייה יותר חזקה, אומר הרבי, בפסח מצרים לא רק שלא היו שבעה ימים, גם לא היה בו יום הראשון. מדוע? כי אם יש רק יום אחד, אז הוא לא נקרא ראשון. היה יום אחד, אבל הוא לא ראשון. ראשון למי? אין אחריו שבעה, אז הוא לא ראשון. אז אם כתוב ביום הראשון, מדובר על מצב כזה שהוא ראשון לשביעי. זה רק בפסח דורות. אז אם ככה יוצא שבפסח מצרים לא היה איסור של מלאכה. אז השאלה איך עושים מלאכת מילה והוצאת דם ביום טוב, היא לא שאלה, כי בפסח מצרים לא היה איסור מלאכה. המעניין, הרבי מקיף את כל המפורשים, אז הוא אומר, יש מפורש אחד יוצא דופן, שממנו משתמע שכן היה איסור מלאכה גם בפסח מצרים. מי זה הרן? הרן אומר, כתוב בהגדה, מצ זו על שום שנגלו, שנאמר ויופו את הבצק ולא יכלו להתממע. לכן זה לא החמיץ. טרם יחמץ. למה זה תלוי בלא יכלו להתממע? משמע שאילו יכלו להתממע, כן היו מחמיצים את הצידה לדרך של מחר. מדוע? כי פסח מצרים נהג רק יום אחד. ואז הוא מוסיף משפט, ולמחר היו מותרים, אז בפסח מצרים, במלאכה ובחמץ. למרות שלא מדובר פה על מלאכה, מדובר על חמץ, אבל הוא הוסיף מעצמו, שלא רק שהחימוץ נהג יום אחד, גם האיסור מלאכה, אומר, היה רק ביום הראשון. אחר כך כבר לא אסורים במלאכה. משמע מדבריו, שביום הראשון בפסח מצרים, הם כן היו אסורים במלאכה. הוא אמנם חריג, אבל הוא אומר גם, מה תעשה לפי הרן? זאת אומרת, גם לפי שיטתו, אומר הרבי חידוש נחמד, לא יקשה על המדרש איך מלו בלילה. איך תתרץ את המדרש? זאת אומרת, הרבי זה נתרץ על פי דיוק, במדרש עצמו מצינו דיוק, שלפיו נוכל לתרץ איך שאז לא היה האיסור למול מחמת מלאכה. גם שהיה איסור מלאכה, אבל זה לא היה נחשב למלאכה. למה? מדרש בשיר השירים אומר, הנה מיטתו של שלמה, מלך שהשלום שלו, 60 גיבורים אלו 60 ריבו שיצאו ממצרים. מבין 20 שנה ולמטה. כולם אחוזי חרב. מלומדי מלחמה, איש חרבו על יריחו, אז מפרש את זה המדרש, מה פירוש איש חרבו על יריחו? שבשעה שאמר להם משה, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, החוק של הפסח הוא, וכל ערל לא יאכל בו, מיד, כל אחד נטל חרבו, על יריחו ומל את עצמו. נו, אז מה זה עונה? מדוע היה מותר להם לעשות את זה ביום טוב? אומר הרב, לשם מה מציין המדרש שהם מלו בעזרת חרב? ולמה גם כתוב חרבו, שזה חרב שלו, מה נפקא מינה? למה לא מספיק להגיד, מיד כל אחד נתנו עצמם ומלו? איך מלו? באיזה מכשיר? אומרת, מי זה מעניין? למה נפקא מינה? והרבי בכוונה אומר את זה המדרש, כי בזה הוא מתרץ את השאלה של היפי תואר, שהוא שאל איך אפשר לעשות איסור מלאכה לאחר חשיכה שכבר יום טוב. אז התשובה היא, אילו היו מלים ועושים את המלאכה של המילה כדרכה, איך דרכה של מילה, עם מה מלים? עם איזמל, קטן, סטרילי. אז זה היה אסור. אבל ביות והם מלו בחרב, זה לא דרך למול בחרב. אז אם כך יוצא שזה היה שלא כדרכה. מלאכה שעושים שלא כדרכה, מדאורייתא על כל פנים, אין בה איסור. אז לכן גם אם הם מלו, היות והם מלו עם החרב, שזה אין דרך למול ככה, אז לכם זה נקרא שלא כדרך מלאכתו, ואין בזה איסור. אפלה ופלא. אבל שואל הרבי, רק רגע. מצאנו מקום שמשם משמע שכן דרך למול בחרב. איפה? ביהושע. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, יהושע פרק ה', עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שני. ויעש לו יהושע חרבות צורים, ויעמול את בני ישראל אל גבעת הערלות. הם שם הרבה נימולים, את כולם ומעלים חרבות צורים. אז למה אמרת שחרב אין דרכה למול? אפשר גם עם חרב למול? הרבי עיין בתרגום יונתן, שם על הפסוק. בתרגום יונתן אומר, ועבד ליהושע איזמלין חריפים. זאת אומרת, איזמלים חדים. דובר בחרב קטנה. קוראים לה חרב כי היא בצורת חרב, אבל זה לא חרב גדולה. איך אני יודע שגם פה זה לא היה ככה? אז הוא אומר, לכן המדרש הדגיש, לא רק שמלו בחרב, איש חרבו, חרבו של מי? אומר שמה, גיבורי מלחמה. גיבורי מלחמה הולכים עם חרב על יריחם, חרב גדולה חצי מטר. זה לא איזמלין חריפים. זה לא חרבות צורים, זה חרב מלחמה. חרב כזאת היא בוודאי לא דרך למול בה, ולכן לא היה שם איסור מלאכה. ועל האיסור של למול בלילה, אמרנו שזה עדיין לא היה לפני מתן תורה. אז פתרנו, איך אומרים, יצאת זכאי. אבל הרבי לא נרגע. הוא אומר, כל זה נכון לתרץ בדיעבד שלא עברו איסור שם. אבל איך הם התעוררו למול? ממה? מהריח של גן עדן? שנכנס בתוך הפסח של משה, מתי? בליל הסדר, כשהם יושבים ומסובים ואוכלים את פסחיהם. זאת אומרת שאילולא הנס הזה, הם לא היו בכלל באים למול אלה. אז אם הקדוש ברוך הוא כבר עושה נס, שיעורר את אותם נידחים, שיסכימו למול ברגע האחרון, אז למה הוא עשה את זה בלילה? ואז הוא מכניס אותם לבעיה שצריכים פלפולי תירוצים לענות על זה. יכול היה קודש הבריחו לחולל את אותו נס שיגרה אותם הריח מבעוד יום, ואז הם יגיעו לשחית הספסח, נימולים, ואין שום בעיה, לא מילה בלילה ולא עניין של מלאכה. אז למה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה ככה? שזה יהיה שלא כהלכה. זו שאלה חזקה מאוד. אז התמצית של מה שהרבי עונה, כי זה שם שיחה די ארוכה, אז הרבי עונה שם ככה, לפי מה שכתוב בזוהר, אותו לילה היה לו גדר מיוחד, עליו נאמר הביטוי, ולילה כיום יאיר. זאת אומרת, זה היה אמנם לילה, אבל הוא יאיר כיום. אז מילא כאילו שהמה לו ביום. אבל יש בעיה. אם החלטת שהלילה הזה יש לו דין יום, אז איך הם קיימו את אכילס מצה ואכילס פסח, שמן הדין צריך להיות בלילה? אז השאלה היא, זה לילה או יום? אז הרבי מסביר את זה על פי פנימיות התורה. השילוב, הפרדוקס של שני הפכים, שהוא גם יום וגם לילה, אגב, יש גם פיוט כזה, ששרים אותו בליל פסח, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. זאת אומרת, זה גם זה וגם זה. זה מראה על משהו של שבירת גדרי החלוקה של הטבע. בטבע, או שזה יום, או שזה לילה. יותר מזה, גם אם יהיה נס, וחצות הלילה יהפך ליום, אז זה עדיין לא פרדוקס. עד עכשיו זה הלילה, עכשיו הפכתי את הבריאה ועשיתי מהלילה יום. אבל להגיד שיש לו גם גדר לילה, ואני יכול לקיים פסח ומצה, ויש לו גם גדר יום, ואני יכול לקיים מילה. זה בא מכך שמדובר פה בגילוי העצמות ממש. עצמות זה למעלה מהטבע, למעלה מהשתלשלות, למעלה מספירות. אין שם שום הגדרה. שני הפכים בבת אחת. וזה קרה ביציאת מצרים. דרך אגב, זה גם המשמעות העמוקה, המיסטית, של המילה יציאת מצרים, זה לא רק להשתחרר מאיג'יפט, מקהיר, אלא יציאה מכל המצרים, לא רק ממצרי פרעה והעבדות, גם עצם הגבלות הטבע הם מיצרים. אפילו הגבלות ההשתלשלות. זאת אומרת, אם אוי למאצילוס יגיד לך, לא יגורך רע, אנחנו גם באצילוס אין רע. מי שרע, אין מקומו פה. כי זה עדיין הגבלה. יש הגבלה של אוי למה זה, יש גם הגבלה של הספירות באצילות. אבל כשמגיע גילוי העצמות, אין שום מגבלה. לילה ויום בבת אחד. רגע, איך מתרחשת כזו התבטלות של כל החוקים, גם העליונים? פה הרב מחדש דבר מאוד יפה. הכל בא מהתורה. היות והסתכל באורייתא ובר העלמא, אז אי אפשר שיש שינוי בעולם אם לא קרה קודם שינוי בתורה עצמה. אם בתורה יש מקום לדבר הזה, זה מחולל גם את הביטול של המדידות וההגבלות בעולם. זאת אומרת, הרבי שכאן במקרה שלנו, הקדוש ברוך הוא, ביטל את המדידה והגבלה של התורה עצמה. איפה? אתה יכול להגיד, מה זה ביטל? אי אפשר לבטל את התורה. התורה היא קודש הבריך הוא בעצמו. אבל מה יהיה אם הקדוש ברוך הוא עצמו נותן מצווה שהיא מבטלת את ההלכה הרגילה של דורות? הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן את הציווי הזה, לך תעשה את הפסח, ותביא אותם למול, והוא עשה את זה מתי? בלילה. בזמן שלפי התורה הרגילה, שולחן ארוך, זה לא תקין. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא המשיך בתוך התורה אור שלמעלה מהתורה. זאת אומרת, בלילה הזה אין התייחסות אם זה לילה או יום. אפשר לעשות ברית מילה, אפשר להגיע לאכילת הפסח. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא ביטל בתורה את המגבלה, על ידי שהוא אישר להם כאילו שהמילה תהיה בלילה, למרות הבעיות ההלכתיות שיש בזה. זה סיבב שיתבטל גם ההגבלה שבטבע. איפה ראינו ביטול הגבלת הטבע שם? זה הרי היה בליל יציאת מצרים, שהוא ליל מכת בכורות. אם כל המכות היו 10 ספירות, 10 מכות, 10 ספירות, היו מצד השתל שלו. הוויה, למען תדע כי אני הוויה. בליל יציאת מצרים, היה גילוי שלו נויחי. הנה אני עובר בתוך מצרים. כולנו זוכרים מה שאומרים בהגדה, את הדיוקי לשונות שם. אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני ולא השליח. אני ולא אחר. 4 לא. זאת אומרת, זה לא עשייה. זה לא יצירה. זה לא בריאה. זה גם לא אצילות. אלא הקודש ברוך הוא בכבוי דויו ועצמוי. גילוי עצמו. אז מילא זה מה שעורר את הביטול בגדרי התורה, וממילא מתוך התורה זה גם עורר את הביטול בגדרי הטבע, שכל המצרים נפגעו. מעניין. זה גרם גם לביטול המדידה והגבולה הטבעית בנפשות בני ישראל. כמו שבעולם יש גדרים וחוקי טבע, יש מגבלות של מדידה והגבלה, גם פסיכולוגית, בנפש, יש כוחות שהם במדידה והגבלה. יש כוח של שכל, יש כוח של רגש. יש לפעמים שאני לא יכול לעשות דברים, אם זה לא על פי השכל, או לא מתאים על פי הרגש שלי, אני לא מסוגל לעשות את זה. אבל יש עבודה שנקראת למעלה ממדידה והגבלה. איפה זה יתבטא? 2 דברים, דם פסח ודם מילה. מעניין? 2 אלו, אומר שם המדרש, לא היה להם מצוות שהתעסקו בהם, אז הוא נתן להם את 2 אלו. למה דווקא 2 אלו? למה לא נתן להם מזוזה, ציצית? כי שתי המצוות הללו הן יוצאות דופן, הן היחידות במצוות עשה שחייבים עליהם קראת. קראת זה מראה שזה משהו שנוגע בעצם הנפש. זה לא פגם מסוים, אתה קורט לחלוטין את נפשך. למה 2? הרבי מסביר בשיחה, 1 זה כיוון של עשי טוב, זה הפסח, שזה התקשרות לקדוש ברוך הוא. סליחה, המילה מראה על קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא, והפסח, שזה עניין של מישכו ידיכם מעבוד דזורה, זה שלילת הרע. ושני אלה התקיימו באופן של למעלה ממדידה והגבלה. כי במצב של מדידה והגבלה, אי אפשר לעשות מילה בלילה. ולא ביום טוב. איסור מלאכה. אבל היות והיה כאן גילוי העצמות, שביטל את כל המדידות והגבלות של הטבע, אז זה גם ביטל את המדידה והגבולה של בני ישראל, שקודם היו במצב שהם לא שייכים למסירות נפש כזאת. ופתאום בבת אחד, בלי לחשוב, הם איש חרבו על ירחו, ונהיו קשורים לקדוש ברוך הוא. הרבי נוגע בדבר מעניין, אי הכי, אם ככה, אז למה זה לא עובד גם בימינו? יש לנו פסח, יש לנו מילה, גם בימינו. אז בוא נעשה גם שבימינו, אם מישהו רוצה להשתתף בקורבן פסח, והוא רוצה, הוא נזכר בלילה, הוא הגיע לבית חב"ד אחרי שכבר עשו קידש, והוא רוצה, אומרים לו, אתה ערל? אז הוא אומר, טוב, אני אעשה עכשיו ברית מילה. אומרים לו, אי אפשר. ביום טוב, אסור, בלילה, זה לא זמן מילה. אז אם מדובר פה על דברים שלמעלה, מדידה והגבולה, וגם היום מציאס מצרים זה למעלה מדידה והגבולה, אז למה זה קרה רק בפסח מצרים, ולא בפסח דורות? הרבי רעיון מאוד מעניין. כדי שיהיה ביטול מוחלט של המדידה והגבולה, קוראים לזה דילוג. פסח זה מלשון לדלג, לפסוח. כשיש מדידות והגבלות, זה רף מסוים, עד כאן אתה יכול להגיע, יותר מזה, אין בכוחך. זאת אומרת, פסח, השפרונג, דילוג. אתה מדלג מעל המדידות והגבלות. והרי ברעיון מעניין. היום, כשיהודי, אפילו יהודי ברוסיה, שבין 50 או אפילו 80, והוא לא עשה ברית מילה, והוא עושה ברית מילה, מצד אחד זה פשי, זה סירות נפש גדולה, זה למעלה מכל המדידס והגבולת. הרבי לא ממש. למה? כי לאחר מתן תורה, יהודי כבר נמצא בציור של קדושה. הוא לא בממתת שערי תומה. ואז גם אם הוא לא עשה ברית מילה, נכון, זה פגם, פגם גדול, אבל הוא לא בממתת שערי תומה. הוא כבר נבחר במתנתרה, יש לו ציור של קדושה. מזכיר לי שפעם הייתי במילואים, ויש שם יהודים מבוגרים, מה שנקרא שלב ב', בעלי משפחות. יש שם יהודים מרוסיה, ואני בא אליו במבצע תפילין, במילואים, אני אומר, בוא תניח תפילין. אז הוא הפתיע אותי, אומר לי ביידיש, ביידיש, איך נישקניד. אם אתה יודע, יידיש, איך אתה נישקניד? הוא אומר שהוא לא יהודי. נישקניד. אז אמרתי לו, אתה תזעיד? הוא אומר, יו. ומה מזעיד? יו. אומר, איך נישקניד. עד שהצלחתי לחלוב ממנו, באזור שלהם הסלנג היה מי שעושים לו ברית מילה, אז זה נקרא שיהדו אותו. מותם גיידישט, עשו אותו יהודי. לא עשו לו ברית מילה, אז הוא קורא לזה איך נישקיניד. הסברתי לו שאין דבר כזה. אתה יהודי, חסר לך מצווה מסוימת, צריך לתקן את זה. אז זאת אומרת, יהודי אחר מתן תורה, הוא אף פעם לא קופץ מאפס ל-100. יכול להיות שהוא מצב נמוך, 80% לא בסדר אצלו, כי הוא לא מעול, אבל הוא יהודי, הוא בציור של קדושה. אז גם אם הוא עושה ברית מילה, אין פה מהפך מן הקוצה אל הקוצה. מתי היה באמת דילוג אמיתי? אז, כשאתם יהודים היו בממתת שערי תומה, שזו הדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות, ובבת אחד, במסירות נפש, איש חרבו על ירחו ומלו, זה ממש נקרא דילוג. ולכן זה פעל לבטל גם את המגבלות והסדרים של התורה, ויכלו לעשות, התקבל אצל הקדוש ברוך הוא גם ברית מילה שבלילה, וגם אילו היה בזה איסור מלאכה. הרבי מסיים, מה הוראה מזה בעבודתנו? זה הוראה נפלאה, שיכולה להיות שייכת לכל אחד ואחד. יש לפעמים שאנחנו רוצים לעשות החלטה טובה, להשתפר ברוחניות. ההשתפרות היא מדורגת. נגיד שאחד לא היה לו שיעור תורה. הוא איש דתי, אבל לא היה לו שיעור תורה. הוא החליט שיהיה לו שיעור תורה. יפה, התקדמות גדולה. אבל זה התקדמות הדרגתית. מה קורה אבל אם יהודי מרגיש שהוא במצרים, הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, והוא רוצה להצטרף ליציאת מצרים? הדרך הלשון המפורסמת בתניה, אינני רואה צליאס נפרד. לפעמים הוא לא קולט שהוא נפרד. יכול להיות במצב שהוא, רחמונא ליצלן, נפרד על ידי המצב הרוחני שלו, אבל הוא לא יודע מזה. אבל ברגע שהוא נהיה מודע לכך, אוי, אני במצב שאם אני לא אזוז, אם אני לא אעשה שינוי, אני נפרד ממש מהקדוש ברוך הוא. אני רוצה לצאת מלהיות נפרד. אז אם לא היה השיטה של החסידות, אז היום אומרים לו, אתה רוצה לצאת? אוקיי, אז בוא נזמין תור לסמינר יהדות שמתקיים בצפת. ותהיה שם שבוע, ותכיר את היהדות. ואחר כך נעשה לך קורס מסוים, ונזמין אותך למשפחה, לשבת, ואז לאט לאט תתקרב. זה נקרא התקרבות מדורגת. זה מתאים אם אני לא במצב של מצרים, אם אני לא במצב שאוטוטוט אני שוקע. אבל ברגע שיהודי מרגיש שהוא במצב של מצרים, ואם הוא עכשיו לא ייתן הזזה, אז הוא נשאר בו במצרים, רחמון אצלנו. הוא לא יוצא. ברגע כזה אומר, אין זמן לעשות חשבונות שכליים. אפילו לא חשבונות של קלה וחמורו. להתחיל להגיד, זה מצווה קלה, זה מצווה חמורה, נתחיל קודם עם הקלות, אחרי זה עם החמורות. ברגע כזה אין חשבונות. גם אין זמן לעשות חשבון עכשיו אם אני במידס יוים או במידס לילו. יש לפעמים שמישהו באמת מודע שהמצב שלו לא טוב. והוא באמת רוצה, פרצת, לצאת מזה. אבל הוא אומר, עכשיו אני לא במצב טוב. עכשיו יש סגר, עכשיו יש לי בעיה עם האוניברסיטה, אני אחכה כשאני אגיע למצב רגוע, והתאוות שלי תדעכנה, אז אני אהיה במצב יום. אז אני אבוא ואני אגיד, אני מוכן לעשות ברית מילה. ולא. אם אתה מרגיש שאתה במצרים, ואוטוטוט יש יציאת מצרים, ואם אתה לא זז, אתה לא יוצא מפה, אין זמן לחשבונות מה מצווה קלה, מה מצווה חמורה, אני מפחד לעשות. המצווה קלה לא נורא. או שהוא יגיד לעצמו, כשאני אהיה במצב יותר טוב, מצב של יום, אז זה הזמן לעשות ברית מילה, אבל עכשיו אני במצב, בשפל המצב של היצר, זה לא הזמן, במקרה כזה אין כזה דבר. אז מתגלית הנשמה, והיהודי קופץ למעלה מטעם ודעת, איש חרבו על ירחו, זהו, יצאתי ממצרים והתקשרתי לקדוש ברוך הוא. זה המיוחד בלימוד שלומדים מהפרט הזה במצרים. עד כאן מהשיחה של הרבי. אבל מכאן רציתי לשתף אתכם בתובנה שהבנתי מהשיחה הזאת. איך הם אבל הגיעו לרצון הזה להסכים למול? על ידי הפסח של משה רבינו. אמרתי לעצמי, פלא גדול. בוא נעשה חשבון. זה שיהודים במצרים היו כאלה שלא מלו, אפשר להבין את זה. מי שמכיר את המצב של יהדות רוסיה, ישנם יהודים שכבר סבא שלהם לא ראה תפילין. לא יודע מה אתה מדבר בכלל. כשאתה אומר לו ברית מילה, הוא אומר שתו תקוי ברית מילה. הוא אפילו לא יודע מה זה, הוא לא יודע שצריך את זה בכלל. זה אפשר להבין. אבל תחשבו רגע, מדובר פה בליל יציאת מצרים. אז מה? ליל יציאת מצרים זה כבר אחרי 10 מכה עשירית. מכת בכורות. זאת אומרת, עד עכשיו היו כבר 9 מכות, ניסים מופלואים. תארו לכם בימינו, אפילו שיש חבר'ה שאנחנו מסתכלים עליהם, לא דתי, חילוני וזה, אבל אם הם יראו נס אחד קטן, שיבוא צדיק ויגיד, אין יותר קורונה בישראל, ולמחרת אין קורונה, אז כולם היו נופלים אפיים ארצה וצועקים השם או אלוקים, היו רצים לעשות ברית מילה. כאן אני רואה תופעה מדהימה, יהודים, יש להם נפש אלוקית. נכון, הם אולי במצרים, לא דתיים, לא זה. אבל הם יודעים שיש כזה דבר ברית מילה. טוב, הם היו שקועים בעבודת פרך ובחוסר חינוך יהודי וכדומה. אבל אחרי שכבר אתם רואים בשנה האחרונה של השעבוד היו המכות, אתם רואים מכת דם, צפרדע, כינים, כל אחד מהם פיל פלוי. אתה רואה כבר מכה שהגיעה שעבדי פרעו כבר מבינים שאין איפה מה להתחמק. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? אתה לא רואה מה שקורה פה? עד כדי שפרעו כבר הולך אוטוטוט לשחרר. ועדיין בלילה הזה ישנם יהודים שכל זה לא הזיז להם והם לא נימולו. אתם תופסים עכשיו, רבותיי, מה זה נקרא ממתת שערי תומה? היום כל דבר בהגזמה. כל אדם שקצת לא דתי, קוראים לו נאצי, חס ושלום. ממתת שערי תומה האיש הזה. איפה יש היום ממתת שערי תומה? הרשע הכי גדול, יש לו מזוזה בבית. נולד לו בן, הוא עושה ברית מילה לבנו. להיות במחיצת משה ואהרון שנה שלמה. 9 מכות אדירות שהקדוש ברוך הוא הראה את כוחו האינסופי, הכופר הכי גדול היה נופל אפיים ארצה ואומר השם הוא האלוקים. ועדיין הם לא מלו. אתם תופסים איזה אטימות זאת? ועכשיו תראו איזה פלא הולך כאן. 9 מכות של קודש הבריחו, לא הצליחו להזיז אותם מהאטימות שלהם. אבל כשהגיעו למצב, אוטוטוט הולכים לאכול פסח של הרבי. הרבי הולך לעשות קורבן פסח. מהפסח הזה של הרבי יש ריח גן עדן. והם מתחננים, אותם ערלים, שהם לא רק ערלים בברית מילה, הם ערלי לב, 9 מכות לא הזיזו להם. והם באים, מתחננים, מוישה רבינו, האכילנו מפסחךו. איזה כוח יש לצדיק הדור, לעורר נשמות ששקועות בממצולות החטא. אז אמרו לי אנשים ציניים, נו באמת, איזה זה, לא התעוררות. הם רצו סטייקים, הם הרגישו סטייק ריחני, אז הם באו וביקשו, זה מראה שהתעוררות הנשמה, מה פתאום. אבל זה טיפשי, זה שטחי להגיד ככה, למה? קודם כל, עוד לא מצאתי שום כופר שתמורת ריח של שוורמה, או איזה אסדו ריחני, הוא מוכן לעשות לעצמו ניתוח של ברית מילה. המשיגנה. דבר שני, מה הם היו במדבר שממה? הרי גם צוננו במקרנו ילך עמנו, היה להם צון ובקר. ואם מויש רבנו לא רוצה לתת להם, תראו לכם בדמיון בימינו, אם אני אכנס לרמת אביב או לאיזה מקום מאוד רחוק, אני אגיד למישהו, בוא תניח תפילין. לא, לא רוצה. אז אגיד לו, שמע, יש לי כאן מצה של הרבי, מצה שמורה של הרבי שלה. אם תניח תפילין, תקבל מצה של הרבי. לא, לא תקבל. מה הוא יגיד? צריך את המצה של הרבי. נקנה מצות אביב, מצות יהודה. הם צריכים דווקא את הפסח של הרבי. יעשו סטייקים בצד, ישחטו כבש, יעשו סטייקים. הייתה פה התעוררות רוחנית, ריח גן עדן. זה, הם רצו השתיקה לפסח פורבן, השתיקה למצה של הרבה. התעוררה אצלהם הנשמה, אכילנו מפסחך או רבה. ומעניין, גם כאן רואים את העניין של למעלה ממדידס והגבולס של תוירו. למה? יש פה שאלה בניגלה. אשר רבינו אומר להם, אם אין אתם נימולים, אין אתם מאכלים. אוקיי, אז הם נימולו. ואז נתן להם. שאלת שאלה, הפסח אינו נחל אלא למנויו. מי שלא היה מנוי על הפסח, אסור להאכיל אותו קרובן פסח. הם הרי לא רק שלא היו מנויים, לא חשבו בכלל על הפסח. לא היו ראויים להקרבה, כי הם היו הרעילים. אז איך הוא יכול לתת להם לאכול שלא יהיו למנויוב? על פי שולחן ערוך, אפשר לעשות את זה. אז דיברתי על זה פעם עם אברך תלמיד חוכם, שאיננו חוסיד. אז הוא אמר לי, אברקה, אבל זה אברקה ליטאית. הוא אומר ככה, מי אמר שהוא יכיל אותם? אם אסור, אז אסור. אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם שאם אין אתם נמוילים, אין אתם מויכלים. בזה הוא גירה אותם למול, הוא פעל עליהם את הפעולה שהם יהיו נמולים. אחרי זה שהם באו, אמר, אוקיי, אתם נמולים, כל הכבוד, אבל יש בעיה, אתם לא מנויים, אז אני לא יכול לתת לכם. אבל הבטחת, אמרתי רק שאם אין אתם נמולים, אין אתם מויכלים. לא אמרתי שאם תמולו, אני אכיל אתכם. נו, אבל זה טריק. כי גם כתוב, ראינו במדרש שכתוב שהקדוש ברוך הוא חיבק ונשק כל אחד מהם, שמלו. בוודאי שהוא נתן להם. איך זה? אז אפשר להגיד, אם נרצה ללכת דווקא בדרך הנגלה, אפשר להגיד שאצל צדיק הדור, כמו מוישה רבינו, כשהוא הלך לשחוט את הפסח, הרי מנוי, לא חייב להיות שהמנוי יבוא אליך ויזמין מינוי. אם אתה חושב על מישהו לפני השחיטה, ואתה רוצה לשתף אותו כמנוי, זכין לאדם שלא בפניו. מוישה רבינו בתור רבה וצדיק הדור, כשהוא הלך לשחוט את הפסח, הוא ידע שיש חבר'ה כאלה שלא נימולו. הוא חשב עליהם בשעת שחיטה, שהוא לוקח אותם למנויים. אלא מה? יש בעיה שהוא ערל. אז אם אחר כך ירד הפגם של אורלה, כי הם מלו, אז רטרואקטיבית הם היו מנויים שלו. צדיק הדור לוקח בחשבון את כל היהודים, כולם מנויים אצלו. אין אחד שלא נמצא אצלו. מעניין שראיתי, אבל זה בדרך דרוש, לא על אמת. ראיתי שיש בשולחן ערוך של אלתר רבי, סימן שין חף ג', אז הוא אומר שמה, שלפעמים מותר לתת איסור בידיים לתינוק, להאכיל אותו איסור, כדי לחנכוי במצווס. מה הדוגמה? מעניין. זה הלכס שבס, הוא מביא דוגמה כגון, לתת מקור בן הפסח לתינוק לאכול, אף על פי שאולי היה מנוי. למה? כדי לחנכוי במצווס. אז בדרך חסידיס, אפשר לומר, יוד ואותם אלה היו בבחינת תינוקות שנשבו, וצריכים לחנך אותם לצאת ממצרים, אז מצב כזה, התבטלו המדידס והגבולס של תוירו. כמו במילה, ככה גם בהאכלתו את הפסח. שני החיסונים, הם עברו. עכשיו אפשר לראות מזה דבר מדהים שלא שמים לב. גודל כוחו ומעלתו של צדיק הדור יותר חזקה מתשע מויפסים של קודש הבריחו בעצמו. זה באמת פלא. זה עובדה, עובדה שזה כך, אבל איך זה באמת? הניסים האלה היו ניסים גדולים, והקדוש ברוך הוא עשה אותם. זה לא הצליח לשבור את חומות האדישות של אותם הרעילים. ופתאום משה רבנו לא עשה שום נס, פשוט הם הריחו. פסח מורם, והם באו והתחננו, רבי, אכילנו מפסחך. איך זה קורה? אז ההסבר של זה על פי חסידס, אפשר להסביר ככה. יש הבדל בין השפעה של נס להשפעה של צדיק הדור. נס זה פעולה חיצונית מנפש האדם. משהו מתרחש בטבע שהחוקים של הטבע נשברים, וזה אמור לשכנע את הכופר שלא מאמין בקיומו של בורא, הנה תראה, אצבע אלוקים היא. ואז זה אמור להשפיע על שכלו, ולשנות אצלו את התודעה של הכפירה, שהוא יתחיל להאמין. הרי את הניסים? אבל יש בזה בעיה. זה יכול להשפיע רק על מי שפתוח לקבל. יש הרבה אנשים שראו ניסים גלויים בעיניים, ואומרים, אולי זה היה מקרה. בכלל לא הזיז להם. הם אפילו יכולים להגיד, יש הכוח על הנס הגדול שקרה לי, אבל זה לא קשור, אני לא מאמין. כי זה דבר חיצוני שאמור לשנות לי את התודעה. אם התודעה שלי פתוחה לקבל, לא אם היא אטומה, בטמטום הלב, בטמטום המוח וערלות. שאין כן השפעה של צדיק הדור, הוא לא עשה פה איזה נס מיוחד. אבל ידוע בחסידות כתוב שצדיק הדור הרבי זה ראש בני ישראל. ראש הקשר שלו עם האיברים, זה לא קשר שהוא מסביר להם, אומר, רבותיי האיברים, תראו, אתם רואים שאני המפקד שלכם, הייתי מצפה מכם למשמעת, ותעשו ככה, ואני אעשה לכם גם ככה. לא, הם קשורים אליו ספונטנית. כל יהודי, אפילו הראל, אפילו במתת שערי תורה, יש לו נפש אלוקית, והיא קשורה בנימים נסתרים לנשמה הכללית של הדור, לראש בני ישראל. וכשהוא מעורר, וכשהוא נותן את הכוח שלו, אז פתאום הניצוץ נשמה הפנימי שבכל יהודי מתחבר לשורשו, לראש שלו. שממנו הוא יונק, ואז הם מתחילים לצעוק כולם, אכילנו מפסחךו, רבי, אכילנו ממשנתך, שיהיה הריח של תורתך נודף מאיתנו למרחוק. ואז מה קורה? זה מעורר אצל היהודי את היחיד שבנפש, שהיחיד שבנפש היא הדרגה החמישית. הבריאה. יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, דרגה חמישית. ומה זה שייך לענייננו? ביציאת מצרים כתוב פסוק, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז יש הפירוש הפשוט, חמושים עם כלי נשק. הם יצאו להיות מוכנים למלחמות. רש"י אומר ככה, פירוש הראשון, פשוטו. חזר השמר עוד פירוש. חמושים? אחד מחמישה יצאו ממצרים, וארבע חלקים, ככה לשון של רש"י, ארבע חלקים מתו בשלושת ימי האפלה. אז מעניין, כולם, ממי שאני מדבר, כולם ברור להם שהכוונה היא כפשוטו, שחמישית, מהמון ישראל שהיו במצרים, יצאו, וארבע חמישיות, שמדובר במיליונים, מתו בשלושת ימי אפלה. למה בשלושת ימי אפלה דווקא? אז מוסבר כי השם לא רצה שהמצרים יראו את מיטתם, ואז הם יגידו, הנה גם הם מתים, לא רק אנחנו. אז לכן הוא עשה את זה באסתר, שלא ירגישו. אתם יודעים, יש הרבה כאלה פירושים שהם נראים כפשוטו, והאמת היא שזה על פי סוד, לא יכול להיות כפשוטו, לכאורה, ככה נראה לי. איך זה שלא ידעו? אם בשלושת ימי אפלה מתו כפשוטו 4/5 של כל עם ישראל, כמה מיליונים. אז איך זה שלא ידעו? ריש כל קמים בבוקר רואים שבשטיבל במקום 20 איש, אין מניין. איפה כל החבר'ה? הכל נהיה ריק. מה קרה? יש פה סגר? איך לא ידעו? איפה שמו? איפה קברו אותם? איך לא הרגישו? אז אפשר לפרש את זה בדרך הסוד, הכוונה היא כזאת. הרי יהודים היו בממתת שערי תומה. מי שלמד בתניה, בפרק י"ט בתניה, הוא אומר שהנפש האלוקית יכולה להיות מכוסה עם השק של הנפש הבעמית, אבל עד איפה? עד נקודה סחוכמה. זה לא יכול להוציא. זאת אומרת, יש מצבים במתת שערי תומה שהנפש, רוח, נשמה, חיה, 4 חלקים, נשארו באפלה. רק החלק החמישי, היחידה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו תפס אותם בשפיץ של היחידה, ואימתו הוא שלף אותם ממצרים. בחמושים עלו. זה הדרגה החמישית. צדיק הדור הוא היחידה של הדור. וכשהוא מעורר אותם, אז כל היחידה לך הקטנים, אפילו של אלה שהיו הרעילים במתת שערי תומה, נדלקים, והחלק הזה מוציא אותם ממצרים לחלוטין. ולכן גם חמישה, אחד מחמישה, חמישה זה אותיות המשיח, שזה הדרגה החמישית, שהיא תתגלה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, עוד השבוע שנזכה להתגלות של כל הצדיקים, בתחיית המתים, בביאת המשיח, ואז ממילא יהיה רפואה שלמה לכל החולים, ונזכה לאור הגדול שיהיה נגוף למצרים ורפו לישראל. רק אל תשכחו את שני החיסונים, דם פסח ודם מילה. שבת שלום.